הוא אוהב השם הגדול, כמו שאומר הפסוק, אברהם אוהבי. הקדוש ברוך הוא קורא לו אברהם אוהבי. ואת האהבה החזקה ביותר שאנחנו מוצאים, זה אהבת איש ואישה. והחז"ל, ולא רק, כן, הנביאים, משתמשים בזה כדוגמה לאהבת השם בישראל, לאהבת כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כל שיר השירים הוא משל לעניין זה. משל לאהבת כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. והמשל כולו משל שהוא עניינו אהבת הדוד והרעיה. בני הזוג אוהבים זה את זה. מפני שהאהבה הזאת היא אהבה מיוחדת, אהבה שמחברת, והיו לבשר אחד. היא אהבה שנובעת מזה ששני הצדדים הם זקוקים אחד לשני. כל אחד הוא משלים את השני. וכשמשלימים, שני צדדים שמשלימים אחד את השני, הם קשורים. ומחוברים, ופה האהבה היא מגיעה לסיעה. ולא כמו שני רעים שמאוד אוהבים אחד את השני, וגם על זה משתמשים במשל, כי אהבת איש לאישה, כן, אהבת דוד ויונתן. אהבה שהיא נובעת מזה שבעצם שייכים, הם שייכים אחד לשני. ומכיוון שהם שייכים, אז מרגישים את השייכות הזאת. השייכות הזאת מתבטאה באהבה, בדבקות. וכך אהבת ישראל לאבינו שבשמיים. האדם, הבריאה כולה תלויה בריבונו של עולם. תלויה, מרגישה שכל קיומה, שכל מציאותה, זה מריבונו של עולם. לא רק כל מציאותה, אלא כל המשך קיומה, כל רגע ורגע וכל שעה ושעה. עם ישראל, שהוא הלב שבאומות, שהוא הגרעין הפנימי של כל הבריאה כולה, הוא מרגיש ביותר שאת את הקישור שלו לריבונו של עולם. כי הכל בא מעת השם. וכל הזמן מרגישים שהקדוש ברוך הוא המקיים אותנו, המחיה אותנו, הנותן לנו את כל החוכמה וההבנה והרגש והשכל והפרנסה והמזון, הכל, 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 בעצם הכל בא מריבונו של עולם כל הזמן, כל רגע וכל שעה. כנסת ישראל חשה את זה בקרבה. כלל ישראל הוא נמצא באהבת השם כלפי ריבונו של עולם מוחלטת. הכלל, וכמובן הפרטים, זה מתגלה ביחידי סגולה מעם ישראל שמגלים את המציאות הזאת שכלל ישראל מחובר לריבונו של עולם. צדיקים בכל הדורות, חסידים בכל הדורות, אנשי הקודש, הם מגלים בעצם את מה שכנסת ישראל כולה, את כלומר שיש בפוטנציאל, מה שיש בתוך ליבם של כל אחד ואחד מישראל, את זה מוציאים אל הפועל ומגלים את זה אנשי הסגולה, אנשי הקודש, הצדיקים, החסידים. הגמרא אומרת במסכת ברכות, שהוציאו את רבי עקיבא להריגה. רבי עזר אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, כאברהם שנאמר בו, אברהם הוא אבי, בכל נפשך ובכל מאודיך. הגמרא אומרת אחר כך, כשהוציאו לרבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? ועכשיו, שבא לידי לא הקיימנו, היה מריח באחד עד שיצאת נשמתו באחד. יצאת בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאת נשמתך באחד. זאת אומרת, רבי עקיבא מכל ימיו רוצה להביא לידי ביטוי, גלות, את אהבת השם שהוא אוהב, בכל לבבו ובכל נפשו. הוא אוהב את ריבונו של עולם בכל לבבו ובכל נפשו. רבי עקיבא הוא היה בבחינה של בעל תשובה. קודם הוא היה רועה צאן, אחר כך הוא חזר להיות ללמוד תורה, בגיל מבוגר, התחיל לעסוק בתורה עד שהוא נהיה גדול התנאים. כל הזמן התקדם. כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי. כל הימים הוא קיים את הפסוק הזה. הוא אהב את הקדוש ברוך הוא, באמת בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, כי פשוטו. מי שבגיל 40 מתחיל ללמוד תורה, הוא עם הארץ גמור, לא יודע שום דבר. מתחיל ללמוד תורה, נכנס לכיתה א', ומתחיל עם תלמידים צעירים, קטנים, לעסוק בתורה, ועמל ומתקדם בצורה מדהימה. זה רק עם סירות נפש, זה לא הולך ככה לשבת וללמוד רגיל. הוא מתאמץ, הוא מתייגע, הוא מוסר את כולו ללימוד התורה. אחר כך, כשצריך גם, הוא כבר תלמיד חכם חשוב וגדול, אז הוא מוסר, גם מתמסר לנעשה מסייע לבר כוכבה. הוא מקווה שהוא יביא את הגאולה. הוא חשב שהוא משיח. ומתמסר לכיבוש ארץ ישראל, לעזור לו, לשחרר את ארץ ישראל מדי הרומאים. הוא מסור לתורה, מסור לארץ ישראל, מסור לעם ישראל, במסירות מוחלטת, כל ימה. זה עוד לא מספיק. כל ימה הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי, להגיע למצב כזה שכל כולי נמסר לריבונו של עולם. כי הכל שייך לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אחד. אין עוד מלבדו. אז יש מפרשים, מה זאת אין עוד מלבדו? אין עוד אלוקים מלבדו. יש בריאה, יש עולם, אבל אלוקים יש אחד. אין עוד מלבדו. יותר עמוק. לא רק אין עוד אלוקים מלבדו, שהוא האלוקים היחיד, אלוקי האלוקים, אין מציאות מלבדו, אין שום דבר, הכל זה הוא, הכל זה גילויים אלוקיים, הכל זה שפע אלוקי כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא מקיים את עולמו, ורגע אחד אתה מחיה את כולם, מחיה בלשון הווה, כל הזמן מחיה, כל הזמן ממשיך חיים, זאת אומרת שבעצם אין מציאות, רק הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. ביטוי לזה, כשאדם הוא נברא לריבונו של עולם, ואחר כך חוזר, בסוף חייו, מחזיר את נשמתו לבורא. ברגע של החזרת הנשמה לבורא, באותו רגע הוא גם בתודעה מחזיר את נשמתו לבורא. זה מה שעושה רבי עקיבא. באותו רגע שהוא רוצה לקיים בכל נפשך כפשוטו, זאת אומרת, כל המציאות, כל מציאותו נמסרת לריבונו של עולם. מוסר את נפשו ממש. וזה מתאים להגיד, מתאים באמירה אחד, השם אלוקינו אחד, שאין עוד מלבדו. אז מופיע המציאות הזאת שאין עוד מלבדו, שחוזר אל... והוא נהיה בטל כלפי ריבונו של עולם. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. כלומר, זה משהו מיוחד, שיצא נשמתו תוך אמירת אחד, תוך אמירה, באמת יש השם, אין עוד שום דבר. רק ריבונו של עולם. זאת אומרת, שהיחס שלנו של ריבונו של עולם, הוא יחס של הכרה שהוא כל הזמן משלים אותנו, כל הזמן מקיים אותנו, כל הזמן נותן לנו את הכל, את כל השפע, את כל הטוב, את כל האור, הכל. זה חיבור מוחלט, זה חיבור הכי גדול שיכול להיות. זה לא רק חיבור כמו בין איש לאישה, שהם זקוקים זה לזה ומשלימים אחד את השני, ובעצם הם לא שני חלקים, שני דברים שמתחברים מאוד מאוד מאוד, אלא שני חלקים של מציאות אחת. בני הזוג הם בעצם ביחד הם אחד. ויקרא את שמם אדם. ברא את האיש והאישה וקרא לשניהם, קרא בשם אדם. יחד, זה, עכשיו זה אדם. זאת אומרת, לכן האהבה בבני הזוג היא אהבה מאוד מאוד עצומה. מזה לומדים אנחנו משל לריבונו של עולם שעל אחת כמה וכמה. שהאדם מחובר לריבונו של עולם. הווה אומר שאהבה לריבונו של עולם היא גילוי המציאות. היא לא יצירה איזה של קשר שאנחנו בונים אותו, שאנחנו מפתחים אותו, אלא זה המציאות, אנחנו פשוט מגלים את המציאות שאנחנו קשורים בו, שאנחנו קשורים בכל נימי נפשנו לריבונו של עולם. זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא היה אוהב השם הגדול. בכוח אמונתו הגדולה, זה מתחיל מאמונה גדולה, אמונה גדולה בריבונו של עולם, ואמונה עצומה של תודעה עמוקה שיש בורא עולם, שכל מה שהעולם קיים זה הכל מעשה השם. וזה מחבר אותו, ועוצמה כזאת של אמונה עד כדי כך שהוא נעשה צור שכל הדורות עומדים עליו. כוח גדול של אמונה שאחר כך כל הדורות הם נמשכים ממנו. כל דור ודור שעם ישראל ממשיך, זה גילוי גדול מחדש על גדולתו של אברהם אבינו, על גודל אמונתו, גודל אהבתו את השם, שזה כל כך היה מושרש, שזה נמשך עוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור כל הדורות. אנחנו צריכים לקחת את המטרה הזאת, להעמיק כל הזמן להתקדם באמונה. כל הזמן להיות יותר חזקים, יותר מאמינים, יותר דבוקים בריבונו של עולם. יותר חיים, חיים של גודל, שהרגשה שאנחנו בריאה אלוקית. וזה נותן עוצמות, זה נותן כוח עצום. אנחנו נשענים על ריבונו של עולם. הכוח שלנו זה לא שלנו. אנחנו לא נפרדים מהמקור. אנחנו נמשכים מהמקור הגדול, הבלתי גבולי, ויכולים להמשיך משם, מהמקור. כל מה שאנחנו יותר דבקים בריבונו של עולם, אנחנו מתגדלים. מתגדלים, כי כל הגודל שלנו ממנו, אנחנו עוד יותר דבקים, עוד יותר מחוברים, עוד יותר מחוברים לגודל, עוד יותר גדולים. וככל מה שיותר מאמינים וגדולים, אז יש יותר כוחות, יש עוצמות יותר. אדם יותר בטח, אדם יותר שמח. הכל מתוך האמונה. מתוך האמונה באהבה, בהירה. אהבת השם גדולה, אהבת השם מוחלטת. אמרו חכמים, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. כל המידות האלה הן נובעות מהאמונה. המאמין שעומד נוכח ריבונו של עולם, ורואה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, האינסופיותו של הקדוש ברוך הוא, כוח מעשיו הגדול, רואה את הבריאה כולה, את השמיים, את הארץ, כוכבים, מתבונן יותר ויותר בחוכמה הגדולה שיש בבריאה, הטוב הגדול שיש בבריאה, עוצמות הבלתי בלתי מוגבלות, עומד האדם הקטן, הבריאה, ומרגיש בטל כלפי הגדולה האלוקית. לא שיש עוד אנשים שפחות ממנו, אבל מה זה שייך? כולם קטנטנים ביחס לריבונו של עולם. אני גדול מהשני בעוד כמה 0.0.0.0.0.1, אני יודע שמה ביחס לגדולה האלוקית של ריבונו של עולם. כמה שאני אהיה בולט יותר מכולם, נניח שאדם חושב ככה, אז מה זה? לא דווקא מיני, עוד קצת, עוד קצת. זה לא משמעותי כלפי, כי הוא כל הזמן חי בתודעה של הגדולה האלוקית, בטל. אבל עוד יותר מזה, כמו שאמרנו, שלא רק הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא ורואה גדלות עצומה והוא קטן מאוד, הוא בעצם כל המעלה שלו זה ממנו יתברך. לא יכול להיות שהמאמין לא יהיה ענב. לא יכול להיות, זה מוכרח להיות שהוא יהיה ענב. מוכרח שתהיה לו רוח נמוכה, לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אדם מאמין בקדוש ברוך הוא והוא לא מרגיש ענבה. הוא יודע, אפילו שהוא יודע שכמו שאמרתי, האמונה נותנת המון כוחות, אבל הוא כל הזמן יודע שזה לא שלו, שזה כוח שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. ככל משהו דבק בקדוש ברוך הוא מקבל יותר כוחות, יותר כוחות, אבל שלא שלו, זה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא עסוק בעצמו. הוא עסוק באידיאל, בשאיפה, לאור השם, לדבקות. לא, זה הענב. הענב לא מתעסק במקום שהוא תופס בעולם, בין אנשים, בין הבריאות. הוא לא עוסק בה, האם הוא גדול, האם הוא קטן, כי זה לא הגדלות שלו, זה הכל מעט השם. רוחו נמוכה. כל מי שהוא רוחו נמוכה, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, של אברהם אבינו לימד אמונה. וממילא הרוח נמוכה. וכן, אותו דבר, מסתפק במה שיש, שמח בחלקו. מכיוון שהוא יודע שהכל מת השם, והכל מושגח, והכל לטובה, אז הוא גם שמח, שמח בחלקו. לא צריך לאסוף עוד ממון ועוד ממון, וכל הזמן עיניים גדולות שמחפש עוד הרחבה ועוד... הוא שמח, כי הכל מת השם, והכל לטובה, והכל... תלמידיו של אברהם אבינו, שאברהם אבינו המאמין הגדול, ואברהם אבינו באמת לא... שהציע לו, תן לי הנפש והחוש כך לך, הציע לו מלך סדום, לא, לא צריך. לא רץ אחרי הממון, אף על פי שהוא היה גדול. בממון גם כן, היה לו הרבה ממון. אבל זה לא מה שהיה תפס אצלו מקום, זה הכל קדוש ברוך הוא נתן לו. הכל בשביל להשתמש בזה, להכנסת אורחים, להרבות תורה, להרבות אור השם בעולם. וכמובן, המידה השלישית, עין טובה. האדם המאמין, הוא מסתכל על כל הבריאה כולה, בריאה של הקדוש ברוך הוא, ורוצה, אוהב את השם, דבוק בקדוש ברוך הוא, רוצה שיופיע אור השם בעולם, וכל מה שהעולם יותר מפותח, כל מה שיותר טוב בעולם, זה יותר הופעת אור השם. אז קורא אנשים שטוב להם, חברים שטוב להם, מצליחים, לא משווה עם עצמו, הם יותר טובים, למה הם יותר טובים, למה אני פחות, זה הוא לא עוסק ב... הוא שמח, שמח בכל טוב, הקדוש ברוך הוא מטיב איתו, הוא שמח, כתב מטיבים אחרים, הוא שמח. עין טובה. אלה שלושת המידות הבסיסיות שעושות את האדם שלם וגם הכי מאושר. כמי שיש לו את המידות הללו, הענווה, הסתפקות במה שיהיה שמח בחלקו, ועין טובה על אחרים, הוא אדם מאושר. אברהם אבינו ענב, הוא אומר, אנוכי עפר ואפר. ההשתמשות בביטויים האלה, מה מלמד אותנו? חז"ל, מזה כאן לומדים לנבטנותו של אברהם אבינו. שאברהם אבינו אומר, אנוכי אפר ואפר. אפר, זה מזה אדם בא, מאפר. זה הפוטנציאל. מאפר גדלים העצים ונמה פירות, מזה אחר כך מתפרנסים החיות, ואחר כך מהחיות מתפרנסים בני אדם. האפר הוא המקור של כל, של הכל. האדם הוא מן האדמה, גם המהר"ל מדבר על הדבר הזה, מן האדמה, האדם הוא בכוח, הוא נבלד בכוח, ועניינו להוציא את הכוח מן הכוח אל הפועל. אני חושב לבאר, שאומר אברהם אבינו, אני, היה לי פוטנציאל עצום והוא לא יוצא מן הכוח אל הפועל. אני אפר, נשארתי עד אפר, עוד לא, לא, כמה שהתאמצתי ותאמצתי ותאמצתי, אני כלום. והאפר, אפר זה דבר שאין מה לעשות איתו. הוא לא נגבל, אי אפשר להשתמש בו לשום דבר. זאת אומרת, וכביכול אומר אברהם אבינו, ובמקום להוציא את הכוחות שלי, את הפוטנציאל שלי, אני הרסתי את הכל, כאילו. ככה צריך להסתכל אדם גדול, שהוא לא שווה כלום, שהוא אפר. האם אברהם אבינו לא ידע את המעלות שלו? האם אברהם אבינו לא ידע את העוצמות הגדולות שיש לו, שהוא מוביל אחריו גל, זרם גדול של אנשים בעלי תשובה, שהוא מתייחסים אליו בכבוד, הוא כאילו מלך של כל הסביבה, וממליכים אותו כולם עליהם, כמו שאומרים חז"ל, הוא לא יודע את ה... הוא אפר, הוא אפר. כן, הוא כל כך, המאמין הגדול, יודע כל המעלות שלו לגבי הגדולה האלוקית, אפר ואפר. אני עצום, אבל זה רבונו של עולם שנמצא בתוכי. לא, זה לא אני. זה לא אני. האני, כלום. הכוחות שלי זה כוחות אלוקיים. היכולות שלי זה יכולות אלוקיים. האמון, הכוח עשייה שלי, ההצלחות שלי, זה רבונו של עולם. אבל אני, כלפיך, כשאני מדבר כלפי רבונו של עולם, אני כלום. אני גדול. אתה גדול. ריבונו של עולם גדול שמופיע בי. אני הכלי שהקדוש ברוך הוא מופיע. אבל כשאני מנתק את הכלי, את אני לעומת ריבונו של עולם, אנוכי אפר ואפר. אין סתירה בין ההכרה של המעלות של אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ובין הענווה. להפך, אנחנו רואים שכל מה שאדם יותר גדול, בעצם הוא יכול להגיע לענווה יותר גדולה, כמו שחז"ל אומרים לנו. אברהם ענב, משה רבינו ענב, משה ואהרון, דוד ענב, אלה כל הגדולים העצומים, והם מצוינים בנבטנותם. כמו שאמרתי, אין סתירה בין עוצמות רוח שיש לאדם, בין הכוחות הטובים שיש לו, בין כל הגודל שלו, ובין הענבה. להפך, זה הולך ביחד. מה שאדם יותר ענב, הוא יותר בטל לקדוש ברוך הוא, ויותר יש לו כוחות מהקדוש ברוך הוא. המידה הזאת של האמונה, אנחנו צריכים להציב לפנינו מטרה, כל הזמן להתקדם באמונה. כל הזמן להתקדם באמונה שמביאה לאהבת השם וליראתו, זה הגילוי של אמונה. כי אדם אוהב את הקדוש, מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא אוהב אותו. משתוקק לקרבתו. איך משיגים את קרבת השם? על ידי גילויים של אור השם, מתחברים לגילויים של אור השם, מתחברים לתורה, מתחברים לעם ישראל, לארץ ישראל, לכל דבר שבקדושה, שהכל וכל דבר שבקדושה מופיע אור השם. רוצים להידבק באור השם, אז נדבקים בגילויים של אור השם. אז מי שמאמין מאוד מאוד מאוד, הוא מוכרח להיות אוהב תורה, אוהב את ישראל, אוהבת את ארץ ישראל, אוהבת כל העולם כולו, במדרגות, מדרגות, מדרגות. מרן הרב, שהוא גם כן קוראים לו אברהם, יש בו איזה ניצוצות מהגדולה של אברהם אבינו. אומר הרב, אי אפשר שלא לאהוב את השם. אי אפשר. לא יכול להיות אחרת. שמעתם פעם סגנון כזה? אני שמעתי תמיד, צריך לאהוב את השם, נכון לאהוב את השם. הרב אומר, אי אפשר שלא לאהוב, זה לא יכול להיות אחרת, זה לא נורמלי. מי שלא אוהב את השם, הוא, יש לו בעיה בריאותית. אי אפשר שלא לאהוב את השם, אדם הבריא אוהב את השם. אי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת צמח מעשי. כלומר, לא יכול להיות שאדם יאהב את השם וזה יישאר מופשט. זה מוכרח להיות כוח אהבה מעשי. לאהוב לפעול בפועל ובמעשה, כל המתרחש לטוב ביחס להשגת תור השם. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות. אפשר. שהן כל כך קשורות בטוב השם. אי אפשר שלא לאהוב את היושר, את הצדק, את הסדר הטוב, המעולה, המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה במיטת המציאות, ברעיון הלב, ביחס המעולה שלפי גודלו ותפארתו, אנו קוראים אותו, הוא מתגלה בו חפץ השם. כלומר, כל דבר יפה וטוב שיש בעולם, זה הופעת ריבונו של עולם, צריכים לאהוב אותו. אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם השם. יש מדרגות, כמובן, כל הקרוב קרוב קודם. אם אדם אוהב את כל הבריאה, קל וחומר שהוא צריך לבוא לאהוב את הבריאות היותר מעולות, יותר בולטות, וזה מתחיל מהבריאות הקטנטנות, מהבריאות היותר גדולות, דומם, צומח, חי, מדבר, בכל מדרגה יש הרבה הרבה מדרגות, עד מגיעים לישראל. אהבת הבריאות, אומר הרב, צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל אדם בייחוד ואהבת כל העמים כולם. מה יש, לא לעבור, לא לאהוב את הכלל, אוהבים את הכלל, אבל זה לא מתבטא באהבת כל יחיד ויחיד. צריך להביא כל יחיד ויחיד וגם את הכלל כולו. חפץ צילויים, וממילא אם אתה אוהב את הבריאות, אתה רוצה שהם יצליחו. ואתה שמח בהצלחתם ותקומתם הרוחנית והחומרית. השנאה צריכה להיות רק על הרשע והזוהמה שבעולם. זאת אומרת, הצדדים מקולקלים כלפיהם כמובן צריכה להיות שנאה. כלומר, לא על הבריאות, אלא על ההופעה של השנאה שמופיעה. שמופיעה בבריאות, אבל על הצד של השנאה, זה, על הצד הרע, זה, פה יש מקום לשנאה. אבל את הבריאות צריכים לאהוב. זה מדרגה מאוד מאוד גדולה. אמרו לנו חכמים, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים אי עניו, אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו קבע מקום לתפילתו, אלא מקום. מה מיוחד בקביעת מקום, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו? הפירוש הפשוט, שמפרש רבינו יונה. זה הרי דבר לא חשוב המקום. חשוב הכוונה, התפילה באופן השלם, להגיד את המילים בצורה נכונה, בריאה, לכוון בהם. ואם אדם קובע מקום, זה מראה עד כמה הוא מתייחס באופן רציני לתפילה, שלא רק הוא עוסק בדברים העיקריים, אלא גם בצורה החיצונית של של עבודת השם, של התפילה, שתהיה מקום, קובע לו מקום. זאת אומרת, הוא הופך את התפילה לקביעות מקום. אז זה בעצם שולי, אבל זה מראה על כל היחס לתפילה. לפעמים אנשים נתפסים לחיצוניות, עושים לדברים החיצוניים, מקום, יש להם מקום קבוע, להתכוון בתפילה, לא בדיוק, אבל המקום הוא קבוע. אז רבינו יונה אומר, סליחה, זה המקום, זה מבטא את גודל היחס לתפילה, זה לא תתפס להנהגות החיצוניות. תתתף בחגורה, תעשה עוד הכנות, והראש שלך במקום אחר. צריך, זה אפילו המקום, לא רק, לא המקום נפח לעיקרי. המהר"ל מסביר שיש בזה עמקות מיוחדת, קובע מקום לתפילתו, קביעות. קובע, קביעות, התפילה אצלו לא ארעית, היא לא חיי שעה כזה בלתי רציני, גם מתפלל. הוא קובע מקום לתפילתו, הוא עושה את העניינה של התפילה קבועה. וקביעות המקום נותנת לזה את המציאות הגדולה הזאת. הצלח מוסיף עוד, והצלח אומר במסכת ברכות, שזה מראה על ענווה. כשאדם רוצה שהתפילה שלו תהיה מקובלת, תהיה חזקה, תהיה משמעותית, הוא לא סומך על הכוונה לבד. הוא יודע שכשאדם מתפלל במקום מסוים, המקום מתקדש. כי במקום הזה נעשית מצווה. אז הוא מתפלל היום, מחר, מחרתיים, לאט לאט המקום הזה נהיה מקום עם קדושה. ועכשיו הוא נשמח על קדושת המקום, והמקום כאילו נותן לתפילה שלו את העוצמה. זאת אומרת, הוא מסביר לנו שבאמת בכל מקום שמרבים בו בתפילה, המקום מקבל את הנשמה, את הקדושה שלו. הוא מצטבר את הקדושה עוד ועוד ועוד ועוד. אדם יוצר את הקדושה ומחזק אותה כל הזמן, והוא נשמח עליה. אז זה סימן שהוא ענב, שהוא לא סומך על תפילתו. איך הוא מסביר? הרב פרנק, הוא אומר, למה זה מראה על ענווה? כי אנשים בבית הכנסת, זה לא קורה אצלנו כל כך, אבל אנשים שהם רגישים, לא קראו להם לתורה כפי שהם ציפו שיקראו להם, ויש גם מדרגות בעליות בתורה, אתם לא מכירים את זה, אבל יש עליות יותר חשובות, פחות חשובות. קראו לאדם במקום הלא מתאים, הוא מתרגז, הוא כועס, לא נתנו לנו להתפלל לפני התיבה, כשהוא רצה, אז הוא כועס, אז הוא הולך לבית הכנסת אחר. אחר כך שם בבית הכנסת גם כן הוא לא מסתדר, אז הוא הולך למקום אחר. אז אין לו מקום קבוע. מי שקבוע במקום, סימן שהוא ותרן גדול. שגם אם לא נתנו לו את הכבוד ואתה... זהו, היה איש מציאותי מתוך המציאות. כן. אתם יודעים שמתלוצצים, שבכל מקום שיש שני אנשים, יש שלושה בתי כנסיות. זה ליצנות מצערת, כן. שקבוע אדם, קבוע במקום, בטרן, מוכן. אולי ההסברה יותר הגדולה מכל ההסברות, שמעמיקה את המושג של מקום, הקובע מקום לתפילתו זה לא רק מקום פיזי, זה מקום נפשי. אדם נכנס לבית הכנסת, לא רק נכנס למקום הגשמי, הוא נכנס לאטמוספירה חדשה. אדם קובע לו מקום לתפילתו, מקום רוחני. עכשיו הוא יוצא מכל המציאות הגשמית שלו, העיסוקים שלו, הטרדות שלו, האהבות והרצונות המגושמים שלו, ועכשיו הוא נכנס למקום חדש, מקום נקי, מקום טהור, מקום קדוש, קובע מקום לתפילתו. אדם, מדרגה גדולה מאוד. זה אברהם אבינו. זה אברהם אבינו. הוא הולך בדרכו של אברהם אבינו, תלמידיו של אברהם אבינו. זה מבטא כמובן ענווה וחסידות. כלומר, מידות מאוד גדולות שאדם מתרומם כשהוא הולך לעסוק בתפילה, הוא מתרומם למקום חדש. אלוקי אברהם בעזרו. המסירות של אברהם אבינו, מסירות הנפש של אברהם אבינו, מתגלה כמובן בפרשת העקדה. יש כאן איזה גודל מיוחד של מסירות שאנחנו צריכים כל הזמן להתבונן בה עוד ועוד ועוד. אברהם אבינו אין לו ילדים עד גיל 100, בין בנים של שרה, יש לו כבר. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו בן, בן יחיד, משרה, וממנו יהיה כל ההמשך. הוא מבטיח לו כמה פתחות, כמה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שזרעו יהיה כעפר הארץ, שאם אתה תסתכל על השמיים לראות את הכוכבים, אתה יכול לספור אותם, כה יהיה זרעך. ממי? כי ביצחק יקרא לך זרע. אחרי יצחק גדל וכל התקוות ממנו, והנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך, מי איזה בן? יחידך? איזה יחיד? זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, אשר אהבת, גם אותו אני אוהב, גם אותו אני אוהב, את יצחק. מדרגות, מדרגות, אחי, אחי, את מי שאתה, כל התקוות, הכל. ולך לך אל הר המוריה ועלהו לעולה. ואברהם אבינו מבטא את גודל הדבקות של הקדוש ברוך הוא, לא שואל שאלות. הרי ריבונו של עולם, אתה אמרת לי אחרת, איך יכול להיות? לא שואל שאלות. ולא רק הוא עושה את זה בהידור, ויבקה עצה עולה. חז"ל אומרים לנו, בזכות ויבקה עצה עולה, הקדוש ברוך הוא בקע את ים סוף. כלומר, למה, מה זכות ויבקה עצה עולה? כי הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת אל הר המוריה, אז מה הוא צריך לסחוב עצים מהבית? הוא נמצא שם בדרך. הוא לא, הוא עושה את הכל, הוא מכין את הכל בשלימות, אולי לא יהיה שם עצים. ואיך אחר כך הוא יוכל לעשות את עבודת השם. זאת אומרת, הדבקות של אברהם בקיומו, במסירות הנפש, היא גרמה אחר כך לקריאת ים סוף. בזכות ויבקה עצה עולה. הביטוי הזה, ויבקה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא בקע את הים. כלומר, הקדושה הגדולה של אברהם אבינו, היא מתגברת על החול, וחוצה את הים, וישראל עוברים ביבשה בתוך הים. הקדושה, הדבקות של אברהם אבינו ויבקע עצה עולה. הוא הולך ומגיע אל המקום אשר אמר לו אלוקים. ורוצה באמת לבטא את דבקותו בקדוש ברוך הוא, לעשות את ההקרבה הזאת עם כל הלב. ומכין את הכל, מסדר את הכל, ועוקד את יצחק, לוקח את המאכלת, ועומד עכשיו לעשות את הדבר הכי גדול שיכול להיות, אבל קשה לו, אי אפשר לתאר, אבל הוא רוצה לעשות את רצון השם. והנה ברגע שהוא עומד לקיים את הדבר הכי גדול שאפשר לעשות, יותר מאשר להקריב את עצמו, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו. קרא אל המלאך אלוקים, אל תשלח ידך על הנער. הוא עמום. מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אני לא עשיתי משהו בסדר, אני לא מצאתי די חובה. ואל תעש לו מאומה. אולי, הוא אומר, אולי אני אעשה קצת משהו, כן, הוצאת דם, כלשהי. אל תעש לו מאומה. אני בכלל לא רוצה להחריב בן אדם. זה נגד כל השקפת התורה האלוקית. ריבונו של עולם הוא נגד זה. לא, חז"ל אומרים, הפסוק, לא עלה ליבי, לא עלה ליבי שהם לעשות את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא כאן כאילו מגלה כאן שני דברים ביחד. רציתי מסירות נפש עד סוף, אבל תדע, לא, זאת לא עבודת השם. לא, אני לא רוצה את זה. אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. כאן אנחנו רואים את הגודל הזה של איך צריכים לעבוד את השם. אדם לפעמים נכנס לאיזה מהלך של עבודת השם, וכבר הוא לא, כבר זה מהלך שלו. כשאומרים לו להפסיק את זה, זה לא, אז הוא לא יכול. לא, כמובן, מריצים אותך, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, כל אחד הפוך מהשני, ביטול מלא של אברהם אבינו כלפי ריבונו של עולם. זה השיא שלא יכול להיות שיא יותר גדול ממנו, של שני הצדדים ביחד, גם הנכונות, גם לעקוד את יצחק, גם הנכונות של מסירות נפש, וגם העצירה, שאתה נמצא בכל האווירה הזאת, בכל המסירות הזאת, בכל הדבקות הזאת, אל תעשה, תפסיק. אי אפשר להפסיק. לא, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא עוסק שום דבר מעצמי, הכל אני עשיתי בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי ככה, הוא אומר ככה, וכמובן ברבם בשפה, אחר כך בסך הכל, מתורץ לכל השלנות שיכול היה לשאול, מה הקדוש ברוך הוא בוחן את אברהם. חז"ל אומרים לנו, אין הקדוש ברוך הוא בוחן, אלא את מי שיכול לעמוד בניסיון. ואברהם אבינו עומד בניסיון, עשרה ניסיונות עשה אברהם. כך מתגדלים. אנחנו אומרים בכם במקום, אל תביאנו לידי ניסיון. והנה חז"ל אומרים לנו שכל הגדולה של אברהם היא פועל יוצא מניסיון. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם. וכמובן לא רק עשרה ניסיונות, זה רק לבטא את ריבוי הניסיונות שאברהם נתנסה. נתנסה הרבה הרבה ניסיונות, אבל המון. עשרה בולטים באופן מיוחד, אבל והוא עמד בכולם וגדל. אז מה זה אל תביני זה ניסיון? צריך את כל אדם לבקש, נסייני, מכנייני. דוד אמר נסייני, לא הצליח בניסיון. אומר הרב, אל תביני זה ניסיון, פירושו של אמר, שאל תביני מצב כזה שאני לא יודע שזה ניסיון. אני צריך, כשאתה נפגש בקושי, אתה צריך לזכור שזה ניסיון. לא, זה עכשיו הקדוש ברוך הוא בוחן אותך. אתה עכשיו במבחן. לא אז אתה צריך להצליח במבחן. יש קושי, צריך לדעת מי השם, לטובה. לא לשכוח לרגע את המציאות של הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו. ולכן כל מה שקורה, זה רק מבחנים. זה לא נותנים מכה סתם. לא מביאים את האדם בפני התמודדות סתם. אדם פוגש, נפגש עם איזה קושי להתגבר, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא הביא אותו, זה לא אתה. הקדוש ברוך הוא הביא, זה לא במקרה, אין מקרים. הקדוש, הכל מת השם. ניסיון העקידה, 10 ניסיונות מתנסה אברהם לזכור, אל תבין, זה ניסיון, ריבונו של עולם. תעזור לי, שכל פעם שאני אפגש באיזה התמודדות, נזכור זה התמודדות, זה אתגר, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותי בפני האתגר ואני צריך לנצח אותו. וזה קורה הרבה פעמים. ואם אדם ככה זוכר את הדבר הזה, אז הוא מנצח, אז הוא לא נכשל. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. זאת השאיפה, להגיע, לעלות ולעלות ולעלות, לשאוף ולהתקדם כל הזמן. Thank you.